כמו שכבר אמרנו אתמול, נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון בסוגיה בשבת בדף כ"ו בדין מקלקל. מי שעושה מלאכה שהיא איננה פרודוקטיבית, מלאכה שרק הורסת ומקלקלת, האם הוא חייב ופטור? לדעת רבי יהודה הוא פטור, המקלקל פטור, ולמעט זאת לדעת רבי שמעון המקלקל חייב. מחלוקת פנימית בין האמוראים בתוך דעת רבי שמעון היא האומנה. כלומר, האם דבר שהוא ממש הרס, קלקול נטו, האם גם בזה רבי שמעון מחייב? או שרבי שמעון מחייב במקום שבו אני מקלקל, אבל יש גם איזשהו תיקון מסוים במה שעשיתי. בסדר? כלומר, זאת מחלוקת האמוראים. לדעת, לא יכול להיות שמבלבל את השמות, מחלוקת רבי יוחנן ורבי אבאו, אז אני לא אגיד מי אומר מה, אבל זו המחלוקת. האם לדעת רבי יוחנן המקלקל תמיד, האם לדעת רבי שמעון המקלקל תמיד חייב, או שמקלקל חייב דווקא אם הוא מניב תועלת מסוימת, תועלת פחותה. ואז רבי שמעון אומר, נכון, קלקלת, אבל להיות שגם תיקנת, אני מחייב אותך. זו אם כן המחלוקת בתוך דעת רבי שמעון. הגמרא שלנו כאן בדף ע"ג עמוד א', מכריזה ואומרת, בא מיני, כי אז את לקמד רבי זריקה, בא מיני, לדברי האומר מקלקל בחבורה פטור, שחתו שלא לאוכליו חייב, מה תיקן? כלומר, לדברי האומר מקלקל בחבורה פטור. לפי מה שאמרתי כרגע, יש בעצם שתי דעות כאלה. מי זה לדברי האומר מקלקל בחבורה פטור? על פניו, הכוונה לרבי יהודה, שאומר שהמקלקלים פטורים. אבל תוספות פה אומרים, לא, יכול להיות שהכוונה כאן היא גם לפי רבי שמעון. כי, עוד פעם, על פי אותה עמדה עקרונית בסוגיה בשבת, שבקלקול גמור, קלקול בו שאין בו שום תועלת ואין בו שום תיקון, אז רבי מאיר, אז רבי שמעון באמת גם הוא מודה לחייב. המחלוקת הזאת תשפיע על הבנת החידוש שמתחדש בסוגיה שלה. אם כן, שואלת הגמרא, יש לנו מאן דאמר כזה שאומר שהמקלקל פטור, ואנחנו במשנה עוסקים במי שזובח את הפסח שלא לשמו, דהיינו ששחט שחיטה פסולה, הקורבן הוא קורבן פסול, אסור לאכול אותו, אסור להקריב אותו, הוא לא שווה שום דבר. ובכן, שחיטה כזאת היא קלקול. איך אתה יכול לומר לי במשנה שמי ששוחט הוא פוסל את הזבח חייב חטאת? הרי קיים עלן שהמקלקלים פטורים. בסדר? זו אם כן קושיית הגמרא. אני קורא את זאת, פעם הנה, לדברי האומר מקלקל בחבורה פטור, שחתו שלא לאוכליו, כלומר במשנתנו, חייב חטאת. מה תיקן? הרי הוא רק מקלקל, שחתו שלא לאוכליו, הזבח פסול, אז לא תיקנתי כלום, רק קלקלתי, אם רק קלקלתי אני אמור להיות פטור מחטאת. עונה הגמרא, תיקן אם עלו לא ירדו. הדין הוא שזבח פסול, נניח פיגול או שחתו שלא לאוכליו וכן הלאה, אף על פי שהזבח פסול, אם בטעות בא כהן והעלה אותו על גבי המזבח, אז הוא כשר בדיעבד. אם עלה, לא ירד. ואנחנו ממילא, היות שהוא כבר נמצא על המזבח, המזבח מקדש אותו, המזבח קולט אותו, ולכן אנחנו זורקים אותו אל האש ומקטירים אותו על המזבח. אם כן, השחיטה הזאת על פניו, השחיטה כשרה או פסולה? השחיטה כשרה או פסולה? אבל אני שואל, בהשקפה יותר פשוטה. מה? השחיטה היא ודאי שחיטה פסולה, אלא שיש בדין של אם עלה לא ירד. בסדר, בנימין, אתה מסכים איתי? בנימין, נכון? אני צודק? שהדין של אם עלה לא ירד לא יכול לומר שהשחיטה כשרה. השחיטה היא פסולה, רק אם עלה לא ירד. או, אז מה בעצם אומרת כאן הגמרא? למה אמרה המשנה שחייב? בגלל שבעצם השחיטה הזאת במהותה היא תיקון או קלקול? קלקול, ברור שהיא קלקול, זאת שחיטה מקלקלת, שחיטה הורסת. אלא מה, שבתוך הקלקול הגדול הזה, בתוך כל אותו חושך גדול, מתנוצץ אור קטן, בתוך אותו קלקול גדול, יש גם איזשהו תיקון מסוים לעניין זה שבדיעבד, אם עלה, לא ירד. השאלה המעניינת, זה מה שציינתי אתמול, זה מה שכתבתי ב-VBM, השאלה המעניינת כאן בהקשר הזה היא, מי הוא זה ואיזה הוא, מי אותו מאן דאמר שמקבל את המודל הזה. דהיינו שחושב, שאם אני קלקלתי קלקול גדול, אבל תיקנתי גם יחד איתו תיקון קטן, שאני באמת חייב חטא. אז יש כאן שתי שיטות בראשונים. שיטה אחת, זאת שיטת התוספות גם כאן וגם בסוגיה בשבת, שאומרים, זה גוף המחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. לדעת רבי יהודה, מקלקל פטור. מתי לא תהיה מקלקל? כשתהיה מתקן. מתקן ממש. בלשון התוספות בשבת, שהתיקון רב, שהתיקון גדול על הקלקול. כלומר, שאתה מתקן תיקון משמעותי. רבי שמעון הוא זה שחושב שאם קילת לגמרי, השחטת, הרסת, לא יצא כלום, אתה פטור. אבל אם תיקנת אפילו תיקון קצת, אתה חייב. אם כן, טוענים תוספות, אתם יכולים לראות את זה גם כאן, וגם כאמור בסוגיה בשבת, אתם יכולים תוספות, אם כן, כל הסוגיה כאן, כל כולה היא רק אליבא דרבי שמעון. בסדר? שוב, למה? בגלל שמדובר כאן על פעולה שבמהותה פעולת קלקול, פעולה הורסת, אלא שצומח ממנה גם תיקון קטן, צומחת ממנה גם תועלת קטנה, ולכן רבי שמעון אומר, אתה חייב חטאת. זה מהלך אחד, שיטת התוספות. יש שיטה נוספת בראשונים, שבעל המאור רומז עליה, והרשב"א בבבא קמא וגם בשבת מרחיב אותה, וזאת נקודה מאוד מעניינת. אומר הרשב"א, יכול להיות שהסוגיה שלנו תקפה גם לפי רבי יהודה. אבל אמרת שלפי רבי יהודה הכלל הבסיסי זה שאתה צריך להיות מתקן, ומה זה תיקון? תיקון הכוונה שהתיקון גדול מן הקלקול, זאת אומרת שזה תיקון משמעותי. כאן אני רק מקלקל ותיקנתי משהו קטן שבדיעבד אם עלה לא ירד. אז למה בכל זאת כאן אומרת הגמרא שסגי בתיקון קטן? כותב הרשב"א, בגלל שהתיקון הוא תיקון בגופו. ובעצם הרשב"א כאן הוא מאוד מאוד מעניין. לשאלה של תועלת והפסד, של קלקול ותיקון, יכולות להיות שתי משמעויות. המשמעות אחת באמת יותר מתאימה למילה תועלת. כלומר, עד כמה הדבר הועיל לי בפועל? האם זה תרם לי? נשאל את עצמנו, כאן, כאשר מישהו שחט ופסל את הזבח, האם בסוף בסוף השחיטה הועילה או לא הועילה? אין שום תועלת מזה. אבל יש תיקון. מה התיקון? אם עלה לא ירד. בסדר, נו, מה הרווחתי? זה אומר שבמקרה שלנו אין תועלת. אוקיי? אבל אפשר להבין שהשאלה כאן היא לא שאלה של תועלת. השאלה היא שאלה בלשון הרשב"א של תיקון בגופו. כלומר, הזבח הזה עכשיו, אף על פי שפסלתי אותו, משהו בו השתנה. עד עכשיו זאת הייתה פרה רגילה, ועכשיו מה הדין שלה? פרה שאם עלתה למזבח לא תרד. כלומר, בכל זאת שיניתי משהו בשם שלה, שיניתי משהו בחפצה שלה, שיניתי משהו בגוף שלה. לפי תוספות, כל השאלה היא שאלה תועלת והפסד. ולכן בשורה התחתונה בסוגיה שלנו, מה התשובה? הפסד. אין כאן תועלת. ולכן, זה יכול להיות רק לפי רבי שמעון, לא לפי רבי יהודה. הרשב"א אומר לא. יכול להיות שגם רבי יהודה יודע שכאן, אף על פי שזה תיקון אגבי, היות שהתיקון הוא תיקון בגופו, היות שהתיקון הוא תיקון בגוף החפץ, ממילא זה כן מוגדר כתיקון. נכון? תועלת גדולה לא הייתה כאן, אבל היות שהחפץ השתנה, ממילא זה מוגדר כפעולת תיקון ולא כפעולת קלקול, ואפילו רבי יהודה יודע שחייבים עליו. בסדר? אז זה הפלפול, מי שהבין הבין, מי שלא לא. הלאה. הגמרא ממשיכה על אותה דרך. שחטו ונמצא בעל מום, חייב. גם כאן, אם הוא בעל מום, חילל שבת, חייב חטאת. מה תיקן? נהג הגמרא, תיקן בדוקן שבעין ועליבא דרבי עקיבא, דאמר אם עלו לא ירדו. שיטת רבי עקיבא היא שיש מום מסוים בעין של הבהמה, שגם לגביו נאמר אם עלה לא ירד. כלומר, באופן עקרוני, הדין שאם עלה לא ירדו הוא דין של פסולו בקודש. מה זה אומר פסולו בקודש? זה אומר שהקורבן מצד עצמו היה כשר לחלוטין, ומשהו בהליך הקודש, כלומר משהו בהליך ההקרבה, השתבש לי. חשבתי מחשבת שלא לשמור, אדם נשפח, אדם נפסל, וכן הלאה, זה הדרך. אם מראש הבאתי בעל מום לעזרה, זה לא פסולו בקודש, למה? הוא היה פסול עוד קודם. זה לא משהו בסדר ההקרבה נפסל, הוא עוד מלכתחילה לא היה טוב. דבר שפסולו בקודש, אם עלה ירד. לגביו לא נאמרה הפריבילגיה הזאת שהמזבח קולט אותו. אז אם כן, בבעל מום, השחיטה לא מועילה שום דבר. כי אפילו אם תעלה אותו על המזבח, הוא יצטרך לרדת. אז אם יש לנו כאן שחיטה לא מתקנת, עונה הגמרא, צריך להעמיד את זה לפי רבי עקיבא בדוקין שבעין. יש מום קטן בעין, שעליו אומר רבי עקיבא, היות שזה מום מאוד מאוד נסתר ולא גלוי, נאמר עליו אם עלה לא ירד. כלומר, אף על פי שהוא בעל מום, ובעל מום לא היה פסולו בקודש, הוא נפסל עוד לפני כן, אף על פי כן, בדיעבד אם עלה לא ירד, אז אם כן צריך להעמיד את זה כדעת רבי עקיבא. שחטו ונמצא טריפה בסתר, פטור. כלומר, אם פתחתי את הבהמה וראיתי שיש חור בריאה, אז אני פטור, כי זה היה חילול שבת באונס. הבגלוי, אם הטריפה הייתה בגלוי, מה זה טריפה בגלוי? בלי רגל שנחתכה הרכובה, או שיש איזה חור בראש, או משהו כזה, כלומר, טריפה שהיא בגלוי, שאפשר לראות, חייב. ושוב, מה תיקן? שחיטת טריפה לא מועילה שום דבר. וגם לא נאמר בה אם עלה לא ירד, כי עוד פעם, הפסול הוא לא בקודש, הפסול היה עוד לפני כן. עונה הגמרא, תיקן להוציא מידי נבלה. מה ההבדל בין טריפה לנבלה? הטומאה, יפה מאוד, טריפה ונבלה שתיהן אסורות באכילה, אבל נבלה מתמת וטריפה אינה מתמת. אז אם כן, שחטתי את הטריפה הזאת, ממילא היא לא נבלה, היא לא מתמת. מה תקיפלה רבינה? הדתניא, השוחט חטאת בשבת בחוץ לעבודה זרה. אדם עבר שלוש עבירות בשחיטה אחת. א', הוא שחט בשבת, ב', הוא שחט לעבודה זרה, וג', זה שחוטי חוץ, הוא שחט מחוץ למקדש. אז אם כן, הוא שוחט קודשים לשם עבודה זרה, בשבת מחוץ למקדש. חייב עליה שלוש חטאות. עוד פעם, גם כאן מה תיקן? הרי הבהמה הזאת לא שווה שום דבר. משחטתו לעבודה זרה, מה הדין שלה? שאסורה בהנאה, אסור לעשות איתה שום דבר, ולכן יש לו כאן שחיטה שלא מועילה שום דבר. מה תיקן? אמר רב אווירה, שמוציאו מידי עבר מן החי. תקרוב את עבודה זרה, אסורה לישראל, לא אסורה לבנוח. בנוח עד עכשיו אסור לו לאכול את הבהמה הזאת, כי אסור לו לאכול עבר מן החי, ועכשיו כשאני שחטתי אותה, אז סוף סוף היא לא בגדר של עבר מן החי. זאת מה אני אומר, מאוד מאוד חשוב, מי שלומד שבת, מאוד מאוד חשוב להכיר ולזכור את הסוגיה הזאת. בסדר? כי זה חידוש שנמצא רק פה. הדיון מפורש בגמרא, הראשונים דנים בזה הרבה, אבל בגמרא עצמה, רק כאן יש לנו דיון מפורש במושג הזה של קלקול גדול ואיזשהו תיקון קטן. והשאלה האם התיקון הקטן מצליח לנצח את הקלקול הגדול, כן או לא, זה בדיוק הדיון כאן בסוגיה שלפנינו. טוב, אם חשבתם שהגמרא הזאת מסובכת, אז חכו למה שמגיע לנו עכשיו. אני כבר הזכרתי כמה פעמים בעבר, שיש תופעה כזאת, אני בהחלט חושב שאפשר לאפיין אותה כתופעה, וזה שכאשר אתה מגיע בסוגיות בשס לסוף איזשהו עניין, אז חכמינו בוחנים אותך. וזה בדיוק מה שקורה כאן. אנחנו עכשיו מסיימים בעצם את הסוגיה האחרונה של הפרק השישי, אנחנו מסיימים שני פרקים שלמים שעוסקים בדיני הקרבת התמיד, ומה שעושה העמוד גמרא שעומד לפנינו עכשיו, זה מה שהרב יעקב קורא תמיד הצלבות. כלומר, בוא נראה מה אנחנו זוכרים מכל מה שלמדנו. נשאל איזושהי שאלה מסובכת שמשלבת כמה נתונים, שמשלבת כמה הלכות שונות שעליהם דיברנו, מדבר על שחיטה בשבת, שחיטת זבח לשם פסח וכן הלאה וכן הלאה, כמו שתכף נראה, בסדר, מין סוגיה כזאת, למה היא מסובכת? כי היא משלבת הרבה מאוד עקרונות שכבר דיברנו עליהן. יפה, הסוגיה מתחילה מהערה תמימה. אמר רב הונא אמר רב, אשם שניתק לראייה ושחטו סתם כשר לעולה. אשם שניתק לראייה, מה זה אשם שניתק לראייה? הגמרא במסכת בחורות, נכון? לא, סליחה, בתמורה. כל הסוגיות של חטאות המתות זה בתמורה. הגמרא במסכת תמורה מדברת על הדין של חמש חטאות המתות. יש הלכה למשה מסיני שקובעת שבמצב מסוים איזשהו שיבוש חל בחטאת, אין ברירה אלא להרוג אותה. חייבים להרוג אותה. מה למשל יכול להיות שיבוש בחטאת? שמתו בעליה. או למשל שבעליה הקריבו חטאת אחרת במקומה. או למשל תמורת חטאת וכן הלאה. חטאת, כמו שכבר הזכרנו בתחילת הפרק חמישי, חטאת יחד עם פסח, אלה קורבנות שאפשר להקריב אותם רק לשמם. בסדר, חטאת חייבת להיות מאוד מאוד יהודית. ראובן חילל את שבת פרשת ניצבים וילך, ועל זה הוא מביא חטאת. אם ראובן מת, זהו, החטאת הזאת לא רלוונטית יותר. אם ראובן הביא חטאת אחרת, החטאת הזאת לא רלוונטית יותר. חטאת חייבת להיות מוכוונת משימה. בסדר? ולכן יש חמישה מצבים שבהם החטאת מת. מה דין קורבן אשם? אשם הוא קורבן שמאוד מאוד קרוב לקורבן חטאת. גם הוא בעצם אותו רעיון, אותו מנגנון. אשם בא כדי לחפר על איזושהי עבירה שאדם עבר. מה הדין של אשם במצבים האלה? נניח שמתו בעליו, או שנתכפרו בעליו באשם אחר. זאת מחלוקת גדולה מאוד בין רבי אליעזר לחכמים. חכמים אומרים ש... או בוא נתחיל מרבי אליעזר. רבי אליעזר יותר פשוט. תראו את רשי כאן בניסוח מאוד קיצוני. רשי אומר שאצל רבי אליעזר דין חטאת ודין אשם שווים לעולם. כלומר, רבי אליעזר אומר, אם אמרת שהדין של חמש חטאות המתות זה למות, אז באותו מצב באשם, גם כן האשם צריך למות. בסדר? מכניסים אותו לחדר בלי אוכל עד שהוא מת. מובן? זה דעת רבי אליעזר. אשם שווה לחטאת לכל דבר. חכמים אומרים, לא. אשם אנחנו מקילים עליו יותר מבחטאת. בחטאת, בחמשת המצבים הללו, החטאת צריכה למות, ולעומת זאת באשם, בחמשת המצבים הללו, אפשר להקריב אותו כקורבן עולה. כלומר, אני הפרשתי את זה לאשם, אני כרגע לא צריך אשם, כי הביילי מתו, או כי הם כבר הביאו אשם אחר וכן הלאה, אתה יכול לקחת את אותו קורבן שהפרשת לאשם, ולהקריב אותו כקורבן עולה. בסדר? זו אם כן דעת החכמים. השאלה אבל, וזה מה שהגמרא כאן תדון בו, זה איך בדיוק עושים את זה. הדרך הרווחת, תכף הגמרא תראה אם מוסכם לכולי אלמה או לא, אבל הדרך הרווחת זה מה שנקרא כאן יראה עד שיסתאב. מה זה יראה עד שיסתאב? יראה עד שיסתאב בראשו של דבר שמעיקר הדין, יש לי נגיד את הכבש הזה, הפרשתי אותו לאשם, אני יכול לקחת אותו כמו שהוא, להביא אותו למקדש, לשחוט, להקריב עולה. את אותו כבש. אבל, כמו שהגמרא תכף תגיד, הדבר הזה יכול ליצור הרבה בלבול והרבה בלגן. ולכן, תשמע מה תעשה. תשלח את הכבש הזה עכשיו לסובב קצת בחוץ, בטח יתפוס אותו איזה כלב, איזה זאב, מישהו ינשוך אותו, מישהו זה, יהפוך אותו להיות בעל מום, יראה עד שיסתאב. ברגע שהוא יסתאב, ברגע שהוא הפך להיות בעל מום, אז אי אפשר יותר להקריב אותו, ולכן מה דינו? מה עושים עם בהמת קודשים שנפל במום? פודים. בדיוק, תמכור אותה, תוציא אותה לחולין, ובכסף תביא עולה. אז עוד פעם אני אומר, עיקר הדין מהו? קח את הכבש הזה של האשם, תקריב אותו לעולה. אבל כדי למנוע בלבולים, תעשה מתווך בדרך. קח את הכבש, שיפול בו מום, אחרי שנפל בו מום תמכור אותו, ובכסף תביא קורבן עול. בסדר? אז זה אם כן הדין שנראה עד שיסתיים. מה אומרת הגמרא אצלנו? אמר רבונה אמר רב, השם שניתק לראייה, ושחתו סתם, כשר לעולה. היה אדם שהיה לו קוצי, בסדר? לא היה לו סבלנות לחכות. הוא הוציא את הכבש הזה, אמר לו, לך כבש נחמד, לך תסתובב, אולי ייפול בחמום, חזר הכבש בערב, מה קרה? בריא ושלם, אין בו שומום, הכל בסדר. טוב, האיש הזה לא היה לו כוח לחזור על הטקס הזה עוד פעם, למוחרת בבוקר, נכנס למקדש, שחט את הכבש, הקריב אותו עולה. בלי שנפל בו מועד. אותו כבש שפעם היה שם, עכשיו הקריב לעולה. אמר רבונה אמר רב, השם שניתק לראייה ושחתו סתם, כשר לעולה. כלומר, אף על פי שהוא לא אמר בפירוש שאני עושה מהשם הזה עולה, אלא פשוט הביא אותו למקדש ושחט אותו, זאת עולה כשרה. מה הסברה? מה ההיגיון? מה אתם אומרים? למה? למה זה כשר?
כי הוא ניתק לראייה, ואתה מכיר אותו בתור עולה.
מה זה אומר שהוא ניתק לראייה?
השם של השם...
בדיוק, שהוא שינה את שמו. כלומר, ברגע שקיבלתי החלטה עקרונית, שאת האשם אני לא צריך יותר, ואני לא מתכוון להקריב אשם, ממילא באופן אוטומטי, שמו הפך מאשם לעולה. ולכן, אם אני עכשיו אשחט אותו סתם, הוא קשר לעולה. על מה כסבר, אומרת הגמרא, לא באי עקירה. מה זה עקירה? בדיוק, עקירה זה לבוא ולהגיד, תשמע, זה הכבש הזה להביא אותו למקדש, להגיד זה אשם. ואני עכשיו את אותו אשם שוחט לשם עולה. זה לעקור אותו. כלומר, להוציא ממנו את שם האשם ולתת עליו שם, שם של עולה. בסדר? מהדין הזה של רב שראינו, משמע שלא באי עקירה, אין צורך. גם אם באת ושחטת אותו סתם, שחטת אותו בלי להגיד כלום, הוא קשר לעולה. למה? כי כמו שבני אומר, עצם זה שהוא ניתק לראייה, עצם זה שקיבלתי החלטה שהוא יוקרב עולה, זה מספיק. יפה. אלמה כסבר לא באי עקירה. שואלת הגמרא, אם לא צריך עקירה, היא הכי, כי לא ניתק נעמי. כלומר, גם לפי מה שבני אומר, זה לא כל כך באמת. למה? הייתה עקירה או לא הייתה עקירה? בדיוק. אז מצד אחד, לא עקרתי בפועל. לא באתי ואמרתי, האשם הזה עכשיו הופך להיות עולה. מצד שני, כמו שאומר, זרקתי אותו החוצה. אמרתי לו, הולך להסתובב בחוץ, שיפול בו מום. כלומר, עצם הניתוק לראייה, יכול להיות שהוא מצד עצמו מוגדר כעקירה. גם אם לא עקרתי בפועל מילולית. אבל עצם זה שהוצאתי אותו החוצה, זה כשלעצמו. שואלת הגמרא, יחי, כי לא ניתק נמי. אם אתה אומר שיש מעבר אוטומט, האשם הזה כבר לא יהיה אשם יותר, אוטומט הופך להיות עולה. למה אתה צריך שניתק לראייה? הוא סתם ככה הופך להיות עולה. הגמרא, גזרה לאחר כפרה, עתו לפני כפרה. שזה מה שאמרנו מקודם. למה אני לא לוקח אותו אוטומטית מאשם להיות עולה? כי זה עלול להוביל לבלבולים, עלול להוביל לטעויות. למה? גזירה לפני כפרה, עתו אחר כפרה. נניח יש אדם שיודע שכל אשם, או לא כל אשם, אבל יש אשמות שבסוף מה קורה להם? הופכים להיות עולה. אז אני יש לי פה איזה עכשיו איזה אשם בבית שאני חייב, אני בטעות לא יודע מה, אשם תלוי, אכלתי חתיכה, ספק חלב, ספק שומן, אני חייב אשם תלוי, הפרשתי כבש לאשם תלוי, אבל פתאום נזכרתי שאני גם רוצה להקריב עולה. אז בואו ניקח את הכבש הזה של האשם, אותו נעשה עולה, ועל האשם נתחשבן פעם אחרת. האם את זה מותר לעשות? ברור שלא. אם הפרשת את זה להיות אשם, אתה לא יכול פתאום להפוך אותו להיות עולה. אם מתו הבעלים, אם נתקפרו הבעלים באחר, בסדר, סתם ככה לקחת אשם להפוך אותו לעולה, זה לא תקין. אז אם כן, גזרה לפני כפרה, או אחר כפרה. היות שלפני כפרה אסור לי להפוך את האשם להיות עולה, ממילא גם אחרי הכפרה אסור לי להפוך את האשם להיות עולה, ואני חייב שקודם כן הוא יהיה ניתק לראייה. ומנת אמרה, שזה שיקול באמת, גזרה לפני, אחר כפרת ולפני כפרה, דתנן. אשם שמתו בעליו, או שנתקפרו בעליו, זה המקצועים שאנחנו מדברים, יראה עד שיסתאב וימחר ויפלו דמיו לנדבו, כמו שהסברנו. רבי אליעזר אומר, ימות. לדעת רבי אליעזר, כמו שחטאות מתות, ככה גם אשם צריך למות. רבי יהושע אומר, ימחר ויביא בדמיו עולה, אז לכאורה רבי יהושע אומר בדיוק מותן הקמה, שצריך למכור אותו ולהביא בדמיו, תראו ברש"י מה בדיוק ההבדל ביניהם. סוף סוף.
אפל או תמים?
לא, ברור שגם לפי רבי יהושע צריך שיפול מות. רבי יהושע אומר, ימחר ויביא בדמיו עולה, אבל סוף סוף גם לפי תנא קמא וגם לפי רבי יהושע, בדמיו אין, אבל גופו לא. דגזר לאחר כפרה, עתו לפני כפרה, שמע מינה. כלומר, אף על פי שנתקפרו הבעלים באחרת, אף על פי שמתו הבעלים, אתה לא יכול לקחת את האשם ולהקריב אותו דוך להיות עולה. אתה חייב שיהיה עוד שלב באמצע. מה זה השלב הזה? ניתק לראייה. אם הוא ניתק לראייה, אז כבר השתנה שמו, ואז אם בטעות הקרבת אותו לצורך עולה, עולה כשרה. אבל בלי ניתוק לראייה, זה לא מספיק. למה? גזרה לפני כפרה, עתו לאחר כפרה. יפה. מכאן נעבור לסוגיה שלנו. איתי ורב חסדא לרב הון. שחתו, ונודע שמשכו הבעלים את ידם. בסדר? מה נאמר במשנה? מה הדין במצב כזה? מה דין הזבח? שחתו ונודע שמשכו הבעלים את ידם, מה דין הזבח? מה דין הזבח? כשר או פסול? פסול, כי זה פסח בלי בעלים. מצד שני, האם אתה חייב חטאת או פטור מחטאת? פטור מחטאת, למה? כי לא יכולת לדעת ולא הייתה לך ברירה. יפה. אם כן, הייתי ואחיזה לרב הונא. שחתו ונודע שמשכו בעלים את ידם וכו'. ותני עלה, כלומר, בהמשך למשנה שלנו, בחול, כי היי גוונה, יישרף מיד. כלומר, אם קרה בחול תקלה כזאת, שאני שחטתי את הפסח, אבל אז יסבר שבכלל אין לו בעלים, מה צריך לעשות עם הבשר? לשרוף אותו מיד, או במילים פשוטות, זה זבח פסול, בדין כל הזבחים הפסולים שבעולם, ששורפים אותם מיד. מה זה קשור לענייננו? היא אמרת בשלמה ביי, עקירה, היי פסח הוא, וכיוון דלית לי בעלים, הוולי פסולו בגופו. המתו להכי, יישרף מיד. אלא היא אמרת לא ביי, עקירה, מרישה הוולי שלמים, פסולו משום מים, משום דבר אחר, דקשחת לאחר תמיד של בן הארבעים, ולכן עיבור צורה ביי. מה המעמד של פסח שהסתבר שאין לו בעלים? אז זה כבר נפגשנו לא עם פסח שאין לו בעלים, אלא עם פסח שעברה שנתו. בסדר, אני הקרבתי כבש, הפרשתי כבש לצורך פסח, משום מה, בי"ד בניסן הייתי טמא, לא יודע מה, לא הקרבתי את הפסח הזה, מה דינו של הפסח? בדיוק, הוא הופך להיות שלמים. כלומר, אני לא אומר שהוא נפסל לגמרי, אלא אני אומר, תשמע, פסח הוא לא יכול להיות יותר, עד שנה הבאה הוא כבר יהיה זקן, הוא כבר יהיה בן שנתיים, אני לא אוכל להקריב אותו כפסח, ולכן הוא הופך להיות שלמי. ובכן, גם במקרה שלנו זה לכאורה עדין. יש לי כאן קורבן פסח, ונמנו עליו רובן שמעון ולוי. אני באתי בחצות היום וחשבתי שרובן שמעון ולוי עדיין פה חלק מהחבורה, מסתבר ששלושתם כבר עזבו. מתו הבעלים, נטמעו הבעלים, ברחו הבעלים, לא יודע מה קרה, אבל סוף סוף עכשיו הפסח הזה הוא פסח בלי בעלים. מה דין פסח בלי בעלים? שלמים, בסדר? כמו שהסברנו, אם הוא לא קשר להיות מוקרב כפסח, אז ממילא אוטומטית הוא הופך להיות שלמים. סבבה? עוד פעם, נחזור לסוגיה שלנו. נאמר שאם אני שוחט את הפסח ונודע שאין לו בעלים, מה צריך לעשות? יישרף מיד. יישרף מיד? למה? הרי אמרנו, אם אין בעלים עדינו שלמים, למה צריך לשרוף את השלמים? מה השלמים עשו לא בסדר? על כורחנו שאם נאמר יישרף מיד, למה אני שורף אותו? כי מה דינו? הוא פסח או שלמים? פסח. פסח שאני מקריב אותו בלי בעלים, ממילא נפסל וצריך לשרוף אותו. או במילים פשוטות, מה יצא? שהמעבר מפסח לשלמים הוא קורה אוטומטית או לא? לא קורה אוטומטית. יש צורך בעקירה. אני קורא עוד פעם. ותניה לה, בכל כי הגבנה יישרף מיד. היא אמרת בשלמה ביי עקירה, כלומר זה שאין בעלים. עדיין אני צריך להפוך אותו מפסח לשלמים, היי פסח הוא, כי לא עקרתי. וכיוון דלית לבעלים, הבלי פסולו בגופו. כלומר יש לי כאן פסח שאין לו בעלים, פסולו בגופו וצריך לשרוף אותו. אלא היא אמרת לא ביי עקירה, אם לא צריך לעשות את המעבר, אלא אוטומטית הוא נהיה שלמים, מרי שעבל לשלמים, כלומר ברגע שאין בעלים, הוא נהיה שלמים. ואם הוא שלמים, אז למה לשרוף אותו בכלל? הרי פסולו משום מי, משום דבר אחר. למה כנראה אולי הוא בכל זאת פסול? משום די קשחת לאחרי תמיד של בן הארבעים. כי אנחנו יודעים שקודם כל מקריבים תמיד, אחר כך את הפסח, ואז אני את השלמים האלה הקרבתי אחר תמיד של בן ארבעים. הקרבה אחרי תמיד של בן ארבעים, כמו שכבר דיברנו בהרחבה, זה לא איסור כזה חמור, זה לא דבר כל כך נורא. ולכן הבשר לא יישרף מיד, אלא הוא צריך עיבור צורה. מה זה עיבור צורה? עיבור צורה זה אומר לפסול אותו בלינה. כלומר, אני כרגע לא יכול לשרוף אותו, אני מצד אחד לא יכול לאכול אותו כי הוא קצת פסול, מצד שני אני גם לא יכול לשרוף אותו כי הוא קצת קשר, ולכן אין לי ברירה אלא להשאיר אותו כל הלילה, למחרת בבוקר הוא כבר יהיה בשר פסול לגמרי שנפסל בלינה, וממילא אני אוכל לשרוף אותו. דתניא, זה הכלל, כל שפסולו בגופו, אם זה הפך להיות פיגול, אם זה נטמע וכן הלאה, נשרף מיד. לעומת זאת, אם פסולו הוא פסול חיצוני, כגון בדם או בבעלים, כמו שנשפך הדם, או שהבעלים ברחו או משהו כזה, תעובר צורתו ויצא לבית השריפה. אתה לא יכול לשרוף אותו דוח, אתה צריך קודם כל שיפסל בלינה, ורק אחר כך לשרוף אותו. אלא על כורחנו, מזה שנאמר בברייתא שיישרף מיד, על כורחנו שבאמת צריך עקירה. אלא, בסדר? אז בעצם מן הברייתא שלנו יוצא שוודאי חייבים לעקור את השם. כלומר, אם לא עקרתי את הפסח והפכתי אותו להיות שלמים, הוא עדיין פסח ולכן הוא נפסל. אם צריך עקירה, אז בוא נחזור לשאלה של האשם והעולה. אתה אמרת שאשם ששחתו סתם קשר לעולה. למה? הרי לא הייתה עקירה, ובלי עקירה זה פסול. אלא אומרת הגמרא, לא תאם השחתו סתם כשר לשום עולה, אלא אם השחתו לשום עולה כשר אלמא באי עקירה. כלומר צריך לשנות את המאמרה הקודמת ולהגיד לא מדובר על מצב שהוא שחט את האשם הזה סתם, אלא על מצב שבו הוא שחט את האשם הזה לשם עולה בפירוש. אם אמרתי בפירוש שאני לוקח את האשם והופך אותו להיות עולה, אז עשיתי עקירה גמורה, וכאשר עשיתי עקירה גמורה זה מועיל והאשם באמת הופך להיות עולה, כמו במקרה שלנו בפסח. אם אני עושה עקירה בפועל אז הוא הופך להיות שלמים, אם אני לא עושה עקירה בפועל הוא עדיין פסח. שואלת הגמרא, אבל רבי חייא בר גמדא דאמר נזרקה מפי חבורה ואמרי, כגון שהיו בעלים טמאי מתים ונדחים לפסח שני. כלומר, על מה נאמרה הברייתא שאם שחטתי בלי בעלים זה צריך להישרף, דווקא אם היו בעלים טמאי מתים ונדחים לפסח שני? ואז מה? אם הבעלים היו טמאי מתים ונדחים לפסח שני, אז מה זה אומר?
הפסח הוא...
בדיוק, הפסח עדיין רלוונטי, הפסח לא הפך להיות שלמים. אז מה אנחנו לומדים מרבי חייא בר גמדא? שדווקא במצב כזה הפסח הוא עדיין פסח, ולכן אם שחטתי אותו לא בסדר אני צריך לשרוף אותו. אבל אם הבעלים לא היו טמאים, אלא הבעלים נגיד מתו, או הבעלים באיזשהו סטטוס שהם לא יקריבו גם פסח שני, אז אוטומט זה הופך להיות שלמים. מעדת רבי חייא בר גמדא זה לא הופך להיות שלמים כי באמת הוא עדיין פסח, כי אני הולך להקריב אותו פסח שני. אבל אם לא, אז הוא כן הופך להיות שלמים באופן אוטומטי. רבי חייא בר גמדא אמר נזרקה מפי חבורה ועם רגון שהיו בעלים טמאים מתים ונדחים לפסח שני, היו דבעי עקירה. כלומר, דווקא במצב כזה צריך עקירה. הבעלמה שהפסח לא עומד להיות פסח שני, לא בעי עקירה. אז אם ככה, מה יקלה מימר? איך נסביר את הדעה הקודמת? הרי סוף סוף יש לנו כאן מחלוקת, האם צריך עקירה או לא צריך עקירה. אלא אמר רב הונא, ברד רב יהושע, אחא במאי עסקינן, כגון שיפרישו קודם חצות, ומתו בעלים אחר חצות. דהבה לי נראה ונדחה, וכל הנראה ונדחה, שוב אינו חוזר ונראה. כלומר, הבעיה כאן היא הרבה יותר חריפה. מצב רגיל שמתו הבעלים, זה שהבעלים מתו כבר בראש חודש ניסן. הבעלים מתו כבר ביוד ניסן, או אפילו הבעלים מתו ביוד ד' בניסן בבוקר. כאשר הגיע זמן הפסח, י"ד בניסן בחצות היום כבר לא היו בעלים. ואז אתה יכול להגיד, זה אוטומט הופך להיות שלמים. כאן, אומרת הגמרא, אנחנו מדברים על מצב יותר מורכב, וזה שבי"ד בניסן בחצות הבעלים עוד חיו. והיות שהבעלים עוד חיו, הקורבן ראוי להיות פסח. ברור שהוא לא הופך להיות שלמים. והיות שהוא לא הופך להיות שלמים, דינו כנראה ונדחה. מה זה נראה? נראה זה אומר שבי"ד בניסן בחצות הוא היה ראוי. הוא היה פסח לכל דבר ועניין. ורק אחר כך מתו הבעלים וכבר אי אפשר להקריב אותו כפסח. בסדר? אך מה, אז כן, כגון שהפרישו קודם חצות, אבל מתו הבעלים רק אחר חצות. אבל נראה ונדחה, וכל הנראה ונדחה, שוב אינו חוזר ונראה. אומרת הגמרא, מי דיוטם? הרי כל הפלפול פה זה כדי להסביר את דעת רב מקודם, שדיבר על עולה ואשם. מי דיוטם? אלא לרב. האמר רב, בעלי חיים אינם נדחים. לדעת רב, כל הדין הזה של דיחוי, שדבר שהיה נראה ונדחה, לא קיים ביצור חי. יכול להיות קיים בבשר, יכול להיות קיים בדם, דם שהיה ראוי לזריקה ואז נפסל, וכן הלאה. אבל בעל חיים לדעת רב לא יכול להיות דחוי. למה? זה סוגיה גדולה, תוסף מזכירים בקצרה, אבל לא ניכנס לזה. ולכן סוף דבר לא מצאנו הסבר טוב למימרה של רב. אתם רוצים להמשיך שתי דקות ולסיים את זה או לסיים את זה לבד? אנחנו בכל מקרה מחר מתחילים פרק בא, כדי שלא יהיה מה שאתם רוצים, לא אכפת לי. השנה עוד לא עשינו את זה שמפעלים פה מנחה. נסיים? כן? אוקיי. בסדר. אתה מאשר?
אם נסיים עכשיו, בוא נסיים את הגמרא.
אוקיי, בסדר. אז אם כן, אנחנו צריכים להציע הסבר אחר לדבריו של רב, איך יכול להיות שאשם שאני שוחט אותו סתם כשר לעולה. הרי באופן עקרוני יש צורך בעקירה, וכאן לא הייתה עקירה. אז אם כן אומרת הגמרא, אלא אמר רב פאפא, המני רבי אליעזרי. וזה מה שהתכוונתי, שעכשיו הגמרא מתחילה להתקיל אותנו על כל מיני סוגיות שהיו. על איזה רבי אליעזר? אז אנחנו אוטומטית, היה לנו כמה רבי אליעזרים בפרק שישי, אבל דווקא כאן הכוונה לרבי אליעזר של פרק חמישי. מה חידש רבי אליעזר בפרק חמישי? מה דין פסח ששחטו שלא לשמו? פסח ששחט אותו לשם שלמים, הפסח ששחט אותו לשם עולם, מה דינו? כן חגי, פסול, ודאי פסול, אנחנו כבר יודעים. מה דין שלמים ששחטתי לשם פסח? או עולה ששחטתי לשם פסח? מה הדין? מה? אז הדין הוא שזה מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, ראינו זה בפרק תמיד נשחט, בסדר? ראינו זה בפרק חמישי. זאת מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר, קל וחומר, אם פסח ששחטתי לשם שלמים פסול, גם שלמים ששחטתי לשם פסח גם כן פסולים. רבי יהושע חולק, אומר לא, פסח ששחטו שלא לשמו באמת פסול, אבל שלמים, הרי מה דין שלמים ששחטת לשם עולה? כשר. שלמים ששחטת לשם חטאת, כשר. אז גם שלמים ששחטת לשם פסח גם כן כשר. זאת מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. אם כן אומרת הגמרא, אלא אמר פאפה המאני רבי אליעזרי, דאמר וכן השוחט אחרים לשם פסח פסול, דהבלי פסולו בגופו. כלומר, כאשר אני לוקח את ה... הרי מה הסיפור פה? אני לוקח כבש שבעצם מיועד להיות שלמים, נכון? הוא היה פעם פסח, אבל מתו הבעלים שלו, ולכן הוא אמור, אמור, אמור להיות שלמים. ומה אני עושה איתו? אני לוקח את השלמים ושוחט אותו כאילו זה פסח. אז אם כן יש לי כאן דין קלאסי של שחיטת שלמים לשם פסח. והדין הזה של שחיטת שלמים לשם פסח פסול לפי רבי אליעזר. הוא ממילא אבל לפסולו בגופו ולכן נשרף מיד. לכן אמרה הברייתא, למה צריך לשרוף אותו מיד? כי זה בעצם דין של שלמים לשם פסח. שלמים לשם פסח לפי רבי אליעזר ישרפו מיד. שואלת הגמרא, רגע. אבל אם אתה מבין את זה כמו רבי אליעזר שאומר שלמים לשם פסח פסול, הרי על מה עוסקת הברייתא הזאת שבה התחלנו? הברייתא הזאת שאומרת בכל כי הגבנה יישרף מיד. על מה היא מדברת? על מה היא מדברת? אתה בטוח שאתה רוצה לסיים את זה עכשיו? אז אם לא תענה לי, לא נסיים את זה בחיים, סתם לא. בסדר, הברייתא שמדברת כאן, מדברת על שחיטה בשבת. כלומר, על אדם שעשה את הטעות הזאת בשבת. נודע שהם משכו בעלים את ידיהם, אז מה אמרה המשנה? פטור. כלומר, הוא לא ידע שהבעלים נעלמו, ולכן מצד אחד הזבח פסול, אבל מצד שני הוא פטור מלהקריב קורבן חטאת. למה? כי הוא טועה בדבר מצווה. נכון? מסכימים? יפה. רגע. אם אפשר להסביר את המשנה רק לפי רבי אליעזר, שאמר ששלמים לשם פסח פסול מדין שלא לשמה, הרי מה אומר רבי אליעזר לעניין שחיטה בשבת? שאתה חייב חטאת, כי אליעזר לא מקבל את הדין שטועה בדבר מצווה. אם כן, אומרת הגמרא, יש כאן סתירה פנימית בתוך רבי אליעזר. אלא אמר רפא פעמני רבי אליעזר, דאמר וכן השוחט. וכן השוחט אחרים לשם פסח, פסול. דהב אלי פסולו בגופו, ולכן יישרף מיד. שואלת הגמרא, וי רבי אליעזר, חטאת נמי מחייב. דהה, לית לרבי אליעזר, תואב את דבר מצווה פטור. ולכן על כורחנו, אלא תרגמה רב יוסף ברי דרב סלח חסידה, כמה דרב פאפה, המני יוסף בן חונאי היא. דתנן יוסף בן חונאי אומר, הנשחטים לשם פסח ולשם חטאת, פסולים. כדעת מי? מי אומר שנשחטים לשם פסח פסולים?
רבי אליעזר.
כלומר יוסף בן חונאי פוסק רבי אליעזר גם שאתם נשחטם לשם פסח. אלמה פסולו בגופוי, הוא משום מה יישרף מיד. אבל הוא בפטורי, מה זה פטורי? לעניין שחיטה בטעות בשבת, סבר לקה רבי יהושע. אין הכי נמי. יש לנו כאן שתי מחלוקות שונות בין רבי אליעזר לרבי יהושע, וכדי להסביר את משנתנו צריך פעם אחת לקבל את רבי אליעזר ופעם אחת לקבל את רבי יהושע. לקבל את רבי אליעזר ולהגיד ששלמים לשם פסח פסולים לגמרי וישרפו מיד, אבל אף על פי כן להגיד שאם עשית את זה בשבת בטעות, אתה פטור מחטאת כדעת רבי יהושע, שהווי טועה בדבר מצווה. אז זה ההסבר הכי פשוט, וזה מה שהגמרא תגיד גם למסקנה. רב אשי אמר, רב שדיבר מקודם על עולה ואשם, דאמר כרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוק. ותנא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוק אומר, אם יש שהות ביום לידה, יימשכו בעלים את ידיהם או שמתו או שנטמאו, חייב ותעובר צורתו ויצא לבית השריפה. כלומר, הפסול פה הוא לא כזה פסול אימננטי. הוא שחט את זה על דעת זה שיש בעלים, בפועל הסתבר שלא היו בעלים, אז מה הדין? תעובר צורה ויצא לבית השריפה. ולא נאמר שישרף מיד. מקודם אמרנו בברייתא, ישרף מיד. ולכן אתה צריך להגיד שזה כנראה כדעת רבי אליעזר שאומר ששלמים לשם פסח פסולים וישרפו מיד. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר בפירוש, לא יישרף מיד, כי זה באמת פסול שהוא לא כל כך נורא, אולי בגלל שקרבתי אחרי התמיד, אולי מסיבה אחרת, אבל זה בטח לא פסול שפוסל לגמרי את הקורבן. מה הייתה? מה עליו משום דלא באה עקירה? כלומר, ברגע שמתו הבעלים או ברגע שהסתלקו הבעלים, אוטומט זה הפך להיות שלמים, ולכן מעיקר הדין זה כשר, ולכן אם אתה רוצה לשרוף את זה אתה חייב שיהיה עיבור צורה. דתנא, רבי יושב ברוך הוא אומר, אם ישו עוד ביום לידיים משכו בעלים את ידיהם או שמתו שנטמעו חייו ותעובר צורתו ויצא לבית השריפה. מה היא טעמה? כלומר, למה צריך עיבור צורה? למה לא לשרוף מיד? לאו משום דלא באי עקירה, ויות שלא באי עקירה, מעיקר הדין זה שלמים, ויות שמעיקר הדין זה שלמים, זה כשר. אומרת הגמרא ממאי? דילא משום סבר לה, כתנא דבי רבא בר אבוה, דאמר אפילו פיגול, נמי באי עיבור צורה, דיאליף עוון עוון מנותר. מה שמאוד קשה, מה שמאוד מקשה על לימוד הסוגיה הזו, אני רואה את כמה אנשים פה ככה זה, אבל מה שמאוד מקשה זה שכל דבר שהגמרא אומרת, אחרי שתי שורות אחר כך היא אומרת ההפך. למשל, מה אמרנו מקודם? מקודם אמרנו שיש כלל. אם היה פסולו, אם יש פסולו בגופו, כלומר שמשהו מהותי פוסל את הקורבן, יישרף מיד. ולעומת זאת, אם יש לו איזשהו פסול חיצוני, כמו למשל שנעלמו הבעלים, אז אתה לא יכול לשרוף אותו מיד, אלא עיבור צורה. בסדר? פתאום אומרת כאן הגמרא, לא, גם זה שנוי במחלוקת. רבא אמר, אפילו פיגול נמי בא עיבור צורה, דיה אלף אבון אבון מנותר. כלומר, לדעת מי זה? כן, לדעת רבא ברבועה, אפילו קורבן שהוא פסול, הפיגול זה הפסול הכי חמור. אפילו קורבן שנפסל בפסול הכי חמור, אתה לא שורף מיד. אף פעם לא שורפים מיד. תמיד מחכים עד מחר בבוקר, שזה גם ייפסל בלינה, ואז שורפים. אם ככה, אז רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא כמובן. באמת, מעיקר הדין הוא חושב שצריך עקירה. ולכן הקורבן הזה הוא קורבן פסול, כי זה פסח ששחתו שלא לשמו. זה לא בגלל שהוא שלמים. באמת פסח ששחתו שלא לשמו. מה דין פסח ששחתו שלא לשמו? פסול לגמרי. אז למה צריך לחכות עד מחר בבוקר? למה רבי שמעון בן ברוקא לא ישרף מיד? בגלל שאפילו בפסולים החמורים לא שורפים מיד. דילא תימא הכי, נטבעו מעלים מאי איכא למימר. הוודאי בא יקירא, דאמר רבי חייא בר גמתא, נזרק מפי חבורה, כגון שהיו בעלים טמאים מתים, ונדחו לפסח שני. הרי רבי שמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא מדבר לא רק על מצב שבו הבעלים מתו, אלא גם על מצב שבו הבעלים נטמאו. כבר ראינו, מה הדין במצב שבו הבעלים נטמאו? כאן ודאי צריך עקירה. למה? כי זה לא שלמים, זה עדיין פסח, הוא מחכה לפסח שני. ואפילו במקרה הזה, שהבעלים נטמאו, והפסח עדיין מחכה לפסח שני, עדיין מה אומר רבי שמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא? צריך עיבור צורה. צריך לפסול גם בלינה. כלומר שאפילו בפסולים החמורים, אומר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא, חייבים עיבור צורה. אלא אומרת הגמרא, אלא מחברת, כדשנה מעיקרא, יוסף בן חונאי היא, שבדבר אחד פסק כרבי אליעזר, ובדבר אחר פסק כרבי יהושע. רק כדי לסכם, בכל זאת, כי שוב אני רואה לא כולם בדיוק איתי, אבל רק כדי לסכם, אז מה שקרה לנו כאן, יש לנו כאן בעצם שילוב בסוגיה אחת של ארבע מחלוקות שונות. מחלוקת ראשונה היא המחלוקת לגבי עקירה. האם כאשר זבח משנה את שמו, זה יכול להיות אשם שהופך להיות עולה, או יכול להיות פסח שהופך להיות שלמים, האם צריך עקירה בפועל, האם צריך להגיד ולדבר, אני עכשיו משנה את זהותו. זאת מחלוקת ראשונה. מחלוקת שנייה היא מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע מפרק חמישי. מה דין שלמים לשם פסח? רבי אליעזר פוסל, רבי יהושע מכשיר. מחלוקת שלישית, שבגללה כל הסוגיה נזכרה כאן, זאת המחלוקת לגבי שבת. כלומר, מה דין שחיטה פסולה בשבת? שרבי יהושע פטר מחטאת ורבי אליעזר מחייב מחטאת. והמחלוקת הרביעית והאחרונה, זאת מחלוקת שלא קשורה לסוגיות שלנו, זאת המחלוקת לגבי קודשים שנפסלו. האם קודש שנפסל דינו יישרף מיד, כמו שאומרת הברייתא הראשונה, או שקודש שנפסל אתה אף פעם לא שורף אותו מיד, אלא מחכה עד מחר כדי לשרוף אותו, ורק אז שורף אותו, רק אחרי עיבור צורה, וזאת מחלוקת בין הברייתא הראשונה, כבן רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא, הדרן הלך אלו דברים.